רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לתוכנית לעוף גבוה, קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, יועצת ארגונית, מאמנת אישית ויועצת קריירה. אחרי יותר משני עשורים בתפקידי ניהול בכירים, אני מביאה איתי תשוקה גדולה לעזור לאנשים ולארגונים לגלות את הכוח של משמעות בחיים ובעבודה. אני מאמינה שנועדנו לקום בבוקר עם שמחה לקראת העשייה שלנו, ושכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להגשים את עצמם דרך הקריירה עם הרבה משמעות ורגעי אושר. בכל פרק אנחנו צוללים יחד אל עולמות הקריירה, הזהות, מערכות היחסים, המשמעות וההתפתחות האישית. נפגוש מומחים ומומחיות מהשורה הראשונה, נשמע סיפורים מעוררי השראה ונשתף תובנות וכלים לחיי יום-יום כדי שתוכלו לצמוח, לבחור, להטביח אותם ובעיקר לעוף גבוה. אני שמחה לשתף שהתוכנית והפודקאסט גדלים כל יום על בסיס יום-יומי ומגיעים לאלפי מאזינים, ואני מזמינה אתכם להמשיך ולעקוב ולשלוח לכל מי שהתוכן יוכל לתת לו ערך. ולפני שנתחיל, אני רוצה לשתף אתכם שבסוף החודש הזה, באמצע החודש הזה, ב-17.9, אנחנו נעביר דוקטור צבי חסן, פילוסוף ולוגותרפיסט ואני, סדנה מיוחדת על משמעות הסליחה בחיים שלנו, על הקושי, על השחרור ועל הכוח המרפא שתמון בה. אם הנושא הזה נוגע ללבכם, פנו אלינו. והיום אנחנו עפים גבוה לנושא שרבים מאיתנו מתמודדים איתו, הרצון העז לשינוי. אבל יחד עם זאת, התחושה המעיקה של ההימנעות, שאנחנו רוצים לעשות שינוי או לנסות תפקיד חדש, אבל מחכים כל יום למחר, כי מחר יהיה אולי קל יותר, כביכול. תחשבו על זה. כמה פעמים הרגשתם שאתם רוצים להחליף עבודה, או להתחיל איזשהו פרויקט חדש, או למצוא משמעות חדשה בחיים, אבל משהו פשוט עצר אתכם. זה לא חוסר זמן, כמו שהרבה פעמים נוטים לחשוב, או לעתים קרובות חוסר אומץ. זה בעיקר חוסר אומץ לקפוץ למים. נשאל את עצמנו מה זו הימנעות, למה אנחנו נמנעים, ומה יכול לעזור לנו לעשות את השינוי המיוחל. קחו לדוגמה את שיר, היא בת 29, היא חיה בבית של ההורים. בחולון, על חשבונם, היא לא אוהבת לעבוד. כלומר, היא אוהבת, אבל היא לא אוהבת לעבוד כל יום. יש לה את הכרטיס אשראי של אימא, היא קונה לה בגדים, היא יוצאת, והיא נמנעת לעשות את הצעד הגדול לכיוון הקריירה העצמאית שלה. היא ממש רוצה לעשות שינוי, היא חולמת על משהו משמעותי, אבל יש לה איזשהו חשש, משהו מונע ממנה, והיא אפילו לא יודעת מה. וזה משאיר אותה תקועה במקום, בלי לדעת איך לצאת מהמעגל הזה. לעומת זאת, יש את הסיפור של סיגלית שעובדת בעבודה שמכניסה לה משכורת מאוד מאוד משמעותית, עם תנאים מעולים, היא יושבת מול המחשב כל יום, וקשה לה להרים טלפון ללקוחות, כי היא מרגישה שהיא לא מחוברת לעבודה שלה. אבל היא חוששת לשלוח קורות חיים, כי היא אומרת, כל כך הרבה שולחים קורות חיים, למה שיקבלו דווקא אותי? כל אלה זה סיפורים אמיתיים שאני פוגשת כל יום, ובאמת הם סיפורים רבים שהם מציאות של אלפים, וזה בדיוק מה שמביא אותנו לתוכנית של היום. היום אני ממש מתרגשת להזמין לכאן, הזמנתי לכאן את דוקטור אנבלה שקד, מייסד בית הספר לפסיכותרפיה ואימון באדלר, מרצה בחירה, ומחברת רב המחר לקפוץ למים, מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים. מבוסס על הדוקטורט שלה, ומסביר למה אנחנו נמנעים ומה יעזור לנו אכן לקפוץ למים. דוקטור אנבלה שקד תחלוק איתנו כלים מעשיים, סיפורים אמיתיים ותוכנית פעולה כדי שגם אתם תוכלו לעשות את השינוי שחלמתם עליו. אז אל תפספסו את הפרק כדי שזה ייתן לכם פוש לעוף גבוה ולקפוץ למים. אז איזה כיף שאת כאן איתי דוקטור אנבלה שקד, אני כל כך מתרגשת, אפילו שמו לב לזה בפתיח, כמה התרגשתי. תודה שאת איתי.
בשמחה רבה, תודה שהזמנת אותי.
אני ככה, דיברנו גם לפני התוכנית, אני למעשה הכרתי אותך כשהגעתי לעשות קורס אימון במכון אדלר, כשבאמת את המכון הגדול הזה שאת מובילה, וכבר אז שמעתי באמת על גם על עבודת הדוקטורט שלך, והספר המדהים שיש אותו, יש לי אותו כמובן, יש לי אותו גם בשם, אני גם רצה איתו, שזה פשוט כיף עוד יותר לקבל את המסרים, וזה תמיד שאני ככה רואה אנשים שהם מבחינתי עשו עבודה כל כך משמעותית, ואני שואלת את עצמי, מה גרם להם לבחור דווקא את הנושא הזה? אז אני רוצה להתחיל באמת עם השאלה הזאת, מה גרם לך לבחור בנושא הזה של הימנעות וקפיצה למים כעבודה שהיא המיין?
כן. אז אני הגעתי לחקר ההימנעות בדיוק מהכיוון ההפוך, והוא הפחד מהחמצה. אני גדלתי במקום, או הייתי עדה להחמצה של כישרונות מאוד מיוחדים, אצל אנשים מאוד קרובים, וזיהיתי שלפעמים לאנשים יש כאב ומחסומים שהם לא בהכרח קשורים למציאות, שהם פנימיים, שזה סבל שבא מהנפש, מההיסטוריה, מהטראומה, והדבר הזה גרם לי לפחד מהסיטואציה הזאת, של לעבור חיים ולחיות בלי שמממשים את הרצונות, את התשוקה, את הכישרונות, שביחד תשוקה ויכולת הוא מנוע מטורף לתרומה ולהשפעה בעולם. ואז התחילה לעניין אותי לאורך כל השנים, ואני תמיד היה לי ייעוד טיפולי, וידעתי שזה היה העיסוק שלי, ובמקביל להתעמקות בתהליכים הנפשיים, מאוד התעמקתי בתהליכי היישום של אותו ידע. כי אני רואה בטיפול סוג של קורס פרטי, כשנושא הלימוד זה האדם וחייו, והרגשתי שחסרה איזו חוליה כזאת בעולם הטיפול שקשורה לנושא של הגשמה. ועולם הקואוצ'ינג, אותו פגשתי לפני 20 שנה, ומאוד התלהבתי מההתחלה, הבנתי שיש פה משהו שהפסיכולוגיה די פספסה, שזה החיבור בין הרצונות, או אפילו החובות של אדם לבין המעשים שלו והעשייה שלו, וחשבתי שזהו, מצאתי את הפתרון, הפסיכולוגיה תיתן את העומק, האימון ייתן את הפרקטיות, ואני מסודרת. ואז גיליתי שאימון עובד אך ורק על אנשים אקטיביים, ובכלל רוב האנשים שפונים לעולם האימון כמכשיר לצמיחה או להתפתחות, הם אנשים שיחסית הם
כבר עשו איזה שהוא צעד.
הם סבירים, מבחינה הם סבירים, ובמצב טוב נפשית וקוגניטיבית. ואז ראיתי שאימון לא עובד על אנשים פסיביים, להפך, כמו שלמד בקורס האימון שאני יצרתי וקמתי ביחד עם שותפתי דוקטור מיה לויט פרנק, זה שאם אדם לא עושה בטיפול, אז מפטרים אותו. מה שבטיפול אין דבר כזה, להפך, אם הוא לא עושה, הוא נשאר עוד יותר זמן. ואז אמרתי, אז מה אני עושה עם הפסיבים? והתחילו להגיע לקליניקה יותר ויותר אנשים, כמו הדוגמה הראשונה שנתת, בת 29, בדיוק נשמע בשיר שבחרת לפודקאסט היום, הילד בן 30, אני טוענת שלהורים יש חום גבוה, והגיעו יותר ויותר אנשים ממש בתפר הזה של לקראת 30, שזה באמת כבר, זה מה שנקרא להיות גדול, כאילו כי עכשיו זה כבר יש לנו גילת בגרות, כן, היום קוראים לזה דווקא הבגרות הצעירה, מ-20 עד 30, שיש איזו תקופה כזאת של חיפוש עצמי, של אקספלורציה, של התבוננות, שאצל חלק לא מסתיים בקבלת שתי החלטות הכי חשובות בחיים, גם אם נשנה אותם אחר כך, שזה החלטה לגבי זוגיות ומשפחה, והחלטה לגבי קריירה והכשרה. ולא הצלחתי להניע אותם. לא הצלחתי, ואמרתי...
אז באמת רואים את זה כל כך הרבה היום. אני ככה נתקלת בזה גם בקרב חברים, שיש הרבה יותר... הדוגמה הזאת של בת ה-29, זו דוגמה שממש ראיתי אותה חיה. Mm-hmm. אצל חברים שלא ידעו מה לעשות. כי גם יש המון שאלות כאלה, האם לאפשר לה לחזור לגור בבית, האם כדאי לעזור לה אולי שתלך לגור בדירה משלה, אפילו בעזרה שלנו, אבל עדיין, שהיא כן תקפות קצת למים, מה עושים באמת? בדיוק. באיזושהי דרך.
כן, כן. להורים זה מה לא עושים, אז כאן אני אקדים ואומר שאם יצאתי לדוקטורט כדי לגלות מה יניע נמנעים, אז חזרתי מהדוקטורט יותר בהבנה שהדבר היחיד שיניע נמנעים זה שההורים שלהם יפסיקו לממן אותם ולשרת אותם. אז כבר להורים של אותה בחורה יש פה תשובה. אם לא קופצים למים, אז צריך להקפיץ. צריך את הדחיפה הזאת, הדרגתית, כמובן, בתוך ליווי, כדי לא לשבור ולא לא את היחסים ולא את האדם שעדיין לא חזק דיו להתמודד עם משימות החיים. ובעצם הדוקטורט אפשר לי לעשות מחקר מאוד מעמיק של ההבנה על הימנעות ושינה המון המון דברים שאני חושבת לגבי איך טיפול צריך להיראות ומה הם בכלל מטרות הטיפול. היום אני מלמדת מטפלים שהנושא של שיקום התפקוד הוא מרכזי וקריטי בטיפול, ואם הוא חסר, הסיכוי שהתובנות המשמעותיות שאדם רוכש ומגיע להם בטיפול, שיהפכו לבאמת פעולות שמשנות חיים, או אפילו הייתי אומרת מקרי בהחלט, או שייך למעט אנשים, בערכה גסה שלי זה 10% מאוכלוסייה, שהם אנשים שמתרגמים מבחינה מולדת, יש להם את היכולת, זו יכולת שלי, בגלל זה בשבילי זה היה טבעי, של לתרגם מחשבות למעשים. Okay. וזה בגלל שאני תרגלתי את זה המון, אז היה לי ברור שכל אדם שמבין שמה לא עובד, אז הוא משנה את זה, הוא עושה אחרת ומגיע למקום אחר. וזה מה שכשהתחלתי את ההתמחות שלי, וראיתי שאנשים מבינים הכל ולא עושים כלום, זה, בהתחלה זה הדהים אותי, אחר כך זה הטריף אותי, וזה הוציא אותי למסע שהיום, זה מצחיק אותי, כי המון המון חוקרים מגיעים לחקור משהו שהם רוצים לעבוד על עצמם. למשל, וולטר מישלר של מבחן המרשמלו, אז הוא סיפר שהוא הרגיש שהוא חלש בשליטה עצמית, והוא רצה, בגלל זה הוא חקר שליטה עצמית, כאילו כדי לגלות מה יעזור לו לשלוט בעצמו, ואז הוא חשף את הרעיון הזה של האיפוק או השליטה עצמית בגיל צעיר היא מפתח להצלחה בחיים. ואצלי זה הפוך, כי אני אדם הכי אקטיבי ופרקטי שאת יכולה לדמיין, שהפכתי להיות מומחית בהימנעות ובפסיביות, ובגלל שזה נושא שלא נתנו לו את הדעת כל כך, אז גם הספר הוא מאוד ייחודי, הוא כבר תורגם גם לספרדית וגם לסינית, ואני מרצה בכל העולם על הספר הזה, ומלמדת גם מטפלים וגם הורים וגם כל מי שרוצה למצות יותר מהחיים שלו.
זה נראה לי מאוד, גם בתור אחת שבאמת כל כך נמצאת בעשייה, לפעמים זה מאוד קשה לראות אנשים שהם בהימנעות. כמו שאת אומרת, הם כאילו יודעים את התשובה, אבל הם עדיין משהו מונע מהם לעשות את הדבר הזה. איך את התייחסת לזה? זה בכל, כאילו באמת, כאילו אחת הסיבה ששאלתי אותך את הלמה, כדי להבין באמת, כמו שאמרת, שבסוף אנחנו מנסים למצוא פתרונות דרך משהו שאנחנו מעבירים הלאה. איך את מתייחסת לזה שאת רואה מישהו שהוא כל כך נמנע? איך זה גורם לך להרגיש?
אז אני ממש הולכת, ומה שעשיתי זה לחקור. כאילו מה שאני לא ידעתי, שאני התחלתי כמה שנים לפני הדוקטורט, התחלתי לעשות מחקר איכותני. אז עוד לא למדתי שיטות מחקר מתקדמות, כאילו כמו בדוקטורט, רק מה שהיה לי בתואר השני. ואני התחלתי קודם כל להתבונן, כי זה גם סקרן, זה גם, כמו שאמרתי, זה די יטריף אותי, וגם הבנתי שיש משהו שאנחנו עושים, שאני עושה, שהוא לא נכון, או משהו שהוא חסר. אני לא חשבתי אף פעם שאנשים לא עושים כי הם מפונקים, למרות שזה אחד מהמרכיבים של ההימנעות, התיאור שתיאר של אותה בחורה בת 29, נראה לי שהנוחות או הנכות שנוצרת מתוך נוחות היא מאוד מאוד מרכיב משמעותי. אמרתי, אוהבת לעבוד אבל לא כל יום, אז זה אומר שאין שם את המוכנות למאמץ, כי כל מי שעושה משהו, גם משהו שהוא אוהב, אגב, וזה מה שאנשים נמנעים בטוחים שמי שלא נמנע, קל להם כי הם אוהבים את מה שהם עושים. אז א', זה נכון, רוב האנשים האקטיביים מאוד, אנחנו אוהבים מאוד את מה שאנחנו עושים, אבל יש המון היבטים וחלקים במה שאנחנו אוהבים, שאנחנו פחות אוהבים. ויש לנו את המשמעת ואת המוכנות לסבול את החלקים האלה ולהמשיך למרות החלקים האלה. ולכן אני לא חשבתי שזה הצלנות, כאילו חשבתי שמשהו חסר, והיום אני יכולה להגיד, זה אחת הסיבות שאני מקדישה הרבה מהזמן ומה שאני עושה בהדרכת הורים לילדים עד גיל 10, שזה ממש טווח הגילים היחיד שיש לנו השפעה משמעותית מאוד על האישיות של הילדים, כי אני שמה לב שהחוסן שכולל גם את האקטיביות חייב להתפתח בגיל מאוד צעיר. ומשהו שאנחנו לא עושים טוב בחינוך, שכמובן מושפע מרוח התקופה, כל הנושא של הפסיביות, של המסכים, של ילדים. היום הייתי בבוקר בבית קפה, וראיתי, לא יודעת אם זה הייתה אימא או בת, או שתי חברות שלאחת מהם תינוק, בערך בן שנה, והן כדי שילם את הפנאי לשוחח, שמו אותו מול מסך.
כן.
וזה היה ממש טלפון, התינוק בעגלה, הוא אגב כיתר, לא היה מבסוט אפילו מהדבר הזה.
לא אהבת התוכנית.
וזה, כאילו, בא לי לקום ולהגיד להם, לא, 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 אנחנו לא עושות את זה. עכשיו אנחנו מאמנות אותו, מחלישות אותו על ידי זה שאנחנו מחזירות אותו לינקות הכי מוקדמת, שתינוק נולד מכוות, לשים לב לתנועת צליל ואור, ואנחנו כדי שהמוח, הפריפרונטל קורטקס יתפתח, אנחנו צריכות לכוון את תשומת הלב שלו לדברים שהם לא תנועה אור וצליל, כמו נייר או אוכל או שקט, ושם זה מתפתח, היכולות של דחיית סיפוקים, של תכנון, של שליטה עצמית וכן הלאה. ובמקום זה אנחנו נותנים לו מכשיר שיש לו מה? צליל, תנועה ואור, אבל אורות בוהקים, צלילים חזקים, תנועה תזזיתית, ואנחנו פשוט מחלישים את ההקשרים של כל מה שהוא צריך כדי שיהיה לו חיים טובים. ולכן אני רוצה לתפוס את ההורים, מה שנקרא אם אפשר בחמשת השנים הראשונות, בואו, ואני אומרת להורים, כשאני עושה את הוובינר של אתגר ההורות, אז אני אומרת להורים, אם אתם עד גיל 5, אז אתם חייבים, כי זה ההשפעה הכי גדולה, ואם אתם כבר מחמש עד 10, אז אתם חייבים, כי זה הזמן פציעות. אז אין זמן לבזבז, אין זמן לבזבז, אז זה מאוד חשוב לי גם.
כמה אנחנו יודעים על הנושא הזה, שהמסכים זה משהו שהוא הרסני, ובכל זאת אנחנו ממשיכים גם לתת לילדים שלנו, גם להשתמש בעצמנו, זה פשוט מדהים. וככה, הספר שלך מתחיל בציטוט, למעשה זה לא הספר, זה הפרק הראשון מתחיל, אנחנו נעשים חופשיים כשאנחנו מפסיקים להיות מודאגים מכישלונות. של דרייקוס למעשה.
כן.
ובאמת, ככה כשאני חושבת על הימנעות, למה אנחנו כל כך מפחדים מכישלון?
אנחנו לומדים בגיל מאוד מאוד צעיר, סביב גיל שנתיים, לפחד מכישלון בעקבות תגובות מאוד לא פרופורציונליות של הורים לכישלונות, או של הסביבה. זאת אומרת, בעצם התגובה של החברה לכישלון גורמת לילד להרגיש שכשהוא נכשל, טועה, הוא מאבד את השייכות שלו, מאבד האהבה. וכשזה קורה, כשיש הקשר בין כשל לבין אותה חוויה של אובדן האהבה, שהיא נתפסת אפילו בפנים קשות של הורה, אוקיי? ילד נופל לו משהו נשפך, והתגובה שלי היא לא רק ההפתעה שאוקיי, משהו הרגע נשפך, אלא גם כעס, כאילו, למה אתה...
למה זה קרה לך? מה קורה פה?
כאילו, כן, או להגיד, תשים לב, או משהו כזה. ואז נוצר חיווט נורא עמוק בנפש, לדעתי גם במוח, של כישלון שווה אובדן קשר, אובדן אהבה. ואז אנחנו מתחילים לפחד מאוד מכישלון. כי זה אומר שכשאני נכשל, אני מאבד את הדבר שהכי יקר לי בעולם, שזה בהתחלה זה אהבה, אחר כך הכרה. זאת אומרת, הפחד מהשפלה ומדחייה, מבוכה הדחייה, גורם לי להתחיל להיזהר. זאת אומרת, אנחנו משחקים משחק מאוד הגנתי, שבו אני לא מנסה, אני מגבילה בצורה מאוד משמעותית את הספונטניות, שזה ההשתתפות על להיות בערנות ומוכנות להשתתף. אוקיי? אני יכולה להגיד, אני עושה ניסוי כזה בהרצאות שלי, שאני שואלת, אני אומרת, אני מסבירה איך אנחנו למדנו לפחד מכישלון, אז אני אומרת, סביב גיל שנה, תינוק האנושי, משיג הישג יוצא דופן, שהוא מיוחד אפילו בין היונקים. וכולם, כמובן, אם זה 60, 100, 500 איש, יודעים את התשובה שזה הליכה. אבל כמעט אף אחד לא עונה בכל רם. כאילו, ואם מישהו עונה בכל רם, גם לא, זה לא כל רם מדי, כן? שלא ידעו מאיפה בדיוק הגיע הכל הזה. וזה, אני אומרת, עכשיו נשאלה שאלה. אנחנו באירוע כזה. למה אנחנו לא משתתפים? כאילו, אוקיי? למה אני לא מאיזן, לא כוחת צ'אנס? ויש עוד כמה שאלות שממשיכות ומצטרפים. בהתחלה זה אחד, אחר כך שניים, אחר כך חמש. בסוף אולי 10% הכי הרבה משתתפים, והרוב לא. אפילו לא, ואני אומרת, אם בסיטואציה הזאת אני לא משתתפת, אז בואו נתחיל לבחון באיזה רמת השתתפות אני במקומות אחרים. וכאן, כשאת אומרת להתחיל לעשות שינוי, או את השינוי קריירה, שזה שינוי מאוד משמעותי, אחד הדרמטיים שאדם יכול לעשות בחיים, אבל בואו נתחיל במשהו יותר קטן, מה אני רוצה להגיד ואני לא אומרת, מה שאני רוצה לבקש ואני לא מבקשת, מה אני רוצה לעשות ואני לא עושה, מה אני רוצה להפסיק לעשות ואני לא מפסיקה.
את יודעת כמה פעמים בעבודה, במהלך הקריירה שלי, מה שאת מתארת עכשיו, של להימנע מבאמת לענות על שאלות, נכנס המנכ״ל, בא ונותן, את כל כך רוצה להרשים, איזה חרדה לענות באמת על איזה שאלה, כדי לטעות ומול כולם, מול כל הקהל הזה, זה משהו שמלווה אותנו אחר כך לכל החיים.
עלול ללוות, אם...
אני חושבת שזה מלווה את רובנו, החשש הזה, כלומר, במיוחד אנשים שככה בחברה רוצים להצליח, תמיד אתה יודע שככה יש לך, במידה ואתה די חדש, או כלומר, no second chance to do first impression, מה שנקרא, אז יש את החשש הזה, זה משהו שמלווה אותנו שנים.
אבל זה אני מחזירה אותך לתרבות הארגונית.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אני בסביבה, ככל שהסביבה יותר מאיימת, ביקורתית, תחרותית, השוואתית, אז אנשים פחות יבטאו את הרעיונות שלהם, כי אם יש סכנה להיכשל, אז עדיף שאני אשמור את הרעיונות שלי, ואני שומר את הרעיונות אולי את הטעויות, אבל איתם נשמרים הרעיונות היצירתיים, הדברים שצריכים לאמר ואף אחד לא אומר אותם, ולכן דברים לא משתנים. אז ככל שחברה היא יותר מסכנת את תחושת הערך, כך אנחנו נהיה יותר שמורים, ואנחנו חושבים גם שזה בסדר.
נכון. אני חושבת שבאמת יש פה גם עניין של לתפוס ביטחון. זאת אומרת, טועים מדי פעם, אבל גם מדי פעם ככה אתה מצליח, ואז יש לך את הבייבי סטפס שהקהל, שבכלל, אני זוכרת את עצמי, לאט לאט, את מביאה רעיונות, ופתאום מתחילים להתלהב, אז גם אם פעם הבאה זה פחות טוב, עדיין זה בסדר, אבל זה משהו שהולך ומתפתח עם השנים, אבל אני ככה באמת, אם אני חושבת על הכישלונות, הרבה מאוד פעמים אנשים, בכלל תהליכים, מודדים את זה רק בכישלון ובהצלחה. לא מסתכלים בכלל על הדרך. אני חושבת שאחד הדברים שהכי למדתי, כשהגעתי לאדלר, זאת אומרת, למדתי את זה במהלך הקריירה, אבל באדלר זה ממש מציגים לך את זה באופן כל כך יפה, שיש גם את הנושא הזה של מה למדתי מתוך התהליך הזה. לא רק מה למדתי מהסיום של התהליך.
כי אדלר נתן המון המון חשיבות, לא למטרות הסופיות שאדם שואף אליהן, אלא לאופן החתירה לקראת המטרות. והוא מציע דימוי של העולם החברתי, שהוא דימוי העולם האופקי. שאומר, אני עכשיו צועדת על שטח רחב ידיים, באותו לבל, באותו גובה, כמו כל אחד אחר, וכל אחד מתקדם על פי רצונותיו, על פי נטיותיו, על פי האנרגיות שלו, ועל פי גם הכוכב שלו. וזה בניגוד לתפיסה התחרותית האנכית שבו אני מטפסת, והטיפוס הזה כרוך בהמון השוואות ובהמון מדידות ובהמון חשש, כאילו גם עם הרבה מאוד הערצה וקנאה כלפי אלה שמעליי, ובוז וזלזול כלפי אלה שמתחתם, ופחד שמעקפו אותי. ולכן ברגע שעוזבים, וזאת מטאפורה, אלה שתי מטאפורות, העולם הוא לא, כזה או אחר, אומרת, אנחנו אומרים, כן, אבל ככה יש תחרות. אני אומרת, אני הולכת בשביל שלי, נאמנה לעצמי, לערכים שלי, ולא רק שלא לערכים שלי, לערכים אוניברסליים של כבוד, שוויון, ערך האדם. ואז אני, אם אני נעצרת או נופלת, אני לא נופלת מגובה רב, כאילו, ואז, ואני אלמד, ואני אמשיך, כי יש משהו שהוא יותר חשוב מהרושם שאני עלולה לעשות, או מהאגו שלי, אלא יש פה משימה, יש פה צורך, יש פה חסר, שאני יכולה לעזור ולתרום בו.
את יודעת, מה שאת מתארת עכשיו, זה מתאר ממש תהליך של חוסן, לפחות איך שאני רואה את זה. זאת אומרת, אני מסתכלת על עצמי בתחילת הדרך, ובמהלך השנים, שקודם כל באמת לאפשר לטעות וליפול, ולצאת כאילו, תמיד אנחנו פוחדים לצאת לא יודעים, או את יודעת, אפילו מעבר לכך. וגם המקום הזה של באמת לא להיות במקום, להיות צמודה על הערכים שלי. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי פוגשת, זה כשאנשים מגיעים אליי, ויש ממש גאפ בין הערכים שלהם, לבין באמת הערכים של הארגון. ואת מתארת כאן איזשהו משהו, תהליך שאנשים צריכים לגדול אליו, זאת אומרת, זה לא פשוט להגיע למצב הזה. כשאתה הולך על האנכי ולא על האופקי.
כן. אבל יש, אני רוצה לעודד כל אחד, בגלל שיש לנו רק, אנחנו לא יכולים להיות מישהו אחר. כאילו זה או אני, או שאני מזייפת, כי אני לא נאמנה לעצמי, כי אני לא מאמצת ערכים שהם לא שלי. אני רוצה לתת דוגמה של מישהי שגם עוררה בי הרבה השראה, וזאת גיסתי, זיווה זיכרונה לברכה, שהיא הייתה מהנדסת מכונות, אחת הבודדות, וואו. היחידה במחזורה בטכניון כשהיא למדה, והיא עבדה הרבה שנים במפעלים של התפלת מי ים, והיא, אני זוכרת שבתחילת העבודה שלה, היא אמרה שהייתה מין תרבות כזאת, שאנשים שומרים לעצמם את הידע, והם לא רוצים לשאול, כי לא רוצים להראות שהם לא יודעים, וכששואלים אותם גם לא מגלים את הכל. והיא אמרה, אני שואלת את מה שאני צריכה, אני עונה בצורה מלאה למי ששואל אותי, ולאחר כמה שנים היא שינתה את התרבות הארגונית. כאילו, לא נכנסה בכלל למשחק הזה.
זה יהיה כזאת השראה. נכון. מעבר למה שהיא עסקה בו, כמובן שזה כבר
והיא
מראש.
והיא הייתה מאוד מאוד ממוקדת של מה טובת העניין, כי יש פה משהו, יש פה מפעל, מפעל חיים ומפעל בכלל, שהוא, זה מה שחשוב, מה האגו שלי קשור פה? מה זה הדבר הזה? וגם לצערי שפגשתי את חבריה לעבודה בנסיבות הטרגיות, אז הם כולם דיברו על זה.
אני חושבת שבאמת אחד הדברים שנשארים אצל אנשים, אני הרבה פעמים כותבת ככה, מי המנהל שאתה זוכר במהלך השנים שלך, כי אנחנו פוגשים כל מיני מנהלים, ויש כאלה שנשארים איתנו במובן, יש גם כאלה שנשארים במובן הפחות חיובי, כן. שים אותם אבל בצד, ויש כאלה שבאמת הולכים איתנו שנים. אני חושבת שזה אלה סוג המנהלים, שאפשרו לנו להביא את, את האני מאמין שלנו, גם אם זה לא תמיד היה, את יודעת, הדבר הכי מוצלח באותו זמן, אבל עדיין אפשרו להביא את, את המקום הזה. לפעמים זה לא רק תלוי תרבות ארגונית, לפעמים זה גם תלוי מנהל אישי.
נכון.
אני ככה רוצה באמת, מבחינת הימנעות, לספר סיפור גם מחדר הייעוץ, של, צריכלתי לספר על סיגלית, כמובן שזה שם בדוי, ואגב, אני פוגשת לא רק אחת, זאת אומרת, זה לא מעט כאלה, שבאמת מגיעות, עשו קריירה, אני יכולה לספר גם על עצמי, קריירה מאוד משמעותית, אחרי באמת המון תפקידים, ומגיעים לאיזשהו שלב שמשהו שם הלך לאיבוד. ויש כאלה שמתארות שהתפקיד שלהם זה הדבר הכי נוח בעולם. יש להם מזכורת מדהימה. ואפילו, אנחנו אפילו נתנו דימויים לנוחות הזאת. מה זו הנוחות הזאת? Mm-hmm. היא כבר הפכה להיות כזאת כבדה, שבאמת היא כבר יותר כבדה מאשר לעשות משהו. ועדיין יש איזשהו מקום של להישאר במקום ולהימנע להמשיך הלאה, לקפוץ המים. אז קודם כל הייתי שמחה לשמוע, מה גורם לנו להימנע כל כך?
אז במקרה הזה, קודם כל הייתי בודקת שמישהי מצטה, או מרגישה באיזשהו מובן שזה כבר לא מעניין, או מרגש, או מפתח. אז הרבה פעמים ההישארות היא מתוך זה שאין תשוקה חדשה, זה לא שיש משהו אחר שהיית רוצה לעשות. כי אנחנו צריכים אנרגיה בשביל לעשות שינוי, והאנרגיה הזאת מגיעה מתוך תשוקה, וכשיש תנאים מאוד מאוד טובים בעבודה, לא לזלזל בהישארות, זה מאפשר רמת חיים מאוד, שמאפשרת הרבה מאוד לנו, למשפחה שלנו, והייתי בודקת, הייתי מתחילה דווקא בעולם התחביבים, בעולם ההתנדבות, כאילו להוסיף משהו. אחד הדברים, את הזכרת קודם את מכון אדלר, ויש למשל הרבה מאוד מדריכות הורים, זה אנשים, נשים שיש להם די ג'וב, שהן יכולות להיות רואות חשבון, עורכות דין, או כל דבר אחר, ויש להם פעם בשבוע קבוצת הורים. למדו יום בשבוע, במשך 3 שנים, עשו התמחות, וזה מחזיק את האנרגיה, כאילו יש את הדי ג'וב.
אני כל כך מתחברת לזה.
ויש את הדבר הזה, שהוא הפשן שלי, שיכול להיות גם ברמה של חוג, של איזה אחת, יכולה להיות קרמיק אחת, גלישה, לא כל אחת לפי הרצונות, וזה יכול להיות התנדבות. זה יכול להיות משהו בחברה גם, שלמשל להכניס התנדבות, להכניס איזה פרויקט חברתי, לעשות משהו שהוא סוג של פינה, או להיות אחראית על הכיף שלה, לא יודעת, משהו ש... אבל צריך למצוא תשוקה. אני קודם כל, אם אין תשוקה, להגיד אני רוצה שינוי, זה לא מספיק לעשות שינוי, במיוחד כשהאינרציה נותנת תנאים מאוד מאוד טובים. והרבה פעמים יש... קשה לפעמים למצוא את התשוקה כשאני בתוך משהו ואני במשרה מלאה בעבודה ועוד משרה מלאה בבית, אז אני לא יודעת מה אני רוצה. כשמישהו לגמרי לא במקום שלו, אז אם הוא לא בהתנדבות יחפש את השינוי, אז הגוף ידאג לזה מתישהו. הוא יגיש חשבון ויגיד no more. את לא יכולה להמשיך לעשות את זה, כי רמת הסטרס ורמת ה-well-being מאוד מאוד יורדת. כמובן שנבדוק האם יש פחד מכישלון, האם היא פשוט לא רואה את, איך היא תעשה את זה, או יש פרדיגמות, אני בגילי כבר אי אפשר להתחיל ללמוד וכן הלאה.
ממש כך.
מוכנות לשלם מחיר, האם אני מוכנה להרוויח פחות? לפחות בשנים הראשונות, זה לא דבר של מה בכך, וגם אי אפשר גם לזלזל במעבר שיש, שפה אני יכולה להגיד לך גם של אחת המנחות שלימדה במכון אדלר, שהיא משפטנית ורואת חשבון ולמדה קואוצ'ינג, והיא אמרה שכשהיא בחרה ללמוד, כשעשתה את ההסבה המקצועית שלה, היא לא ידעה שהיא גם בנוסף למקצוע, היא גם עוברת מלהיות שכירה לעצמאית, שזה מאוד לא היה לה סבבה, ואני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות שאני עברתי מעצמאית ליזמית, כאילו כשהגדלתי את הפעילות שלי בצורה אקספוננציאלית, אז לא הייתי עד הסוף, לא הבנתי למה אני נכנסת. וזה לא היה כל כך כיף בלשון המנתה, שלא נדבר על קל, אבל זה מילא, זה לאט לאט לומדים גם את זה.
אני כל כך מתחברת אליי, עברתי תהליך דומה, וזה משהו שמאוד נכון, וכדאי, חשוב לקחת את זה בחשבון לפני תהליך של שינוי. כן. את המחיר שהולכים לשלם על הנושא הזה.
נכון, ולפעמים זה לא אם המחיר הוא גדול, אין דבר כזה מחיר גדול, השאלה אם הוא שווה את הערך. וכאן אנחנו מחפשים, אבל אם אני הייתי מאמנת, הייתי מחפשת את התשוקה. והייתי שולחת אותה כשורי בית, ואני שולחת את כל המאזינות של להתחבר לתשוקה, באופן כללי בחיים, לחשוב על לפני שאני מתלבשת, לאיזה צבע יש לי תשוקה היום, ואיזה, כשאני הולכת לאכול, להגיד, מה אני רוצה בדיוק, איזה טעם אני בדיוק רוצה, כאילו כשחושית אנחנו מעוררים את ה... את התשוקה, אז מתחילה גם להתעורר התשוקה לעוד דברים, שזה אנרגיה שמחזיקה. כי תזכרו שבכל דרך, אין דרך מקצועית, לפחות לא כזאת שאני מכירה, שהיא לא רצופה במאמץ ובקושי, okay? ובחוסר ודאות. ומה שמחזיק זה הדבר הזה, זה התשוקה. התשוקה כמעט תמיד גם מגיעה מ... איזשהו פצע, מאיזשהו משהו שאנחנו רוצים לתקן בעולם, שהוא נורא חשוב, שזה בדמנו לעשות, ואז זה מאפשר לי להתגבר על הפחד. אנחנו לא מפסיקים לפחד, שלא תחשבו ש... פחד הוא רגש טבעי, כי הישות שלנו, מי שאנחנו אוהב ביטחון וודאות. וכל מה ש... גם אם לא נזיז מיוזמתנו, אז העולם דואג... לשנות את המציאות ולדרוש.
לדרוש. הגוף, זה מגיע מתישהו, בדיוק.
כן, כן, כן. אז לחפש שם, להתחיל לחפש שם. אחר כך נחשוב על המחירים, על הנוחות וכן הלאה. אבל לא, אני חושבת שיש הרבה, בטח בעולם הקואוצ'ינג, יש איזשהו זלזול בנוחות, כאילו כזה של להגיד, כלוב של זהב, זה לא רק כלוב של זהב, זה אנשים, כאילו זה הייתה גם אחד המטרות לעבוד במקום כזה או בארגון כזה, זה להגיע לתנאים שמאפשרים את הביטחון הכלכלי והיציבות ולדעת שיש מסגרת שאני שומרת עליי.
גם מה שיפה בתהליך כזה, זה שאני רואה את זה גם לאורך הדרך, אני ראיתי את זה גם על עצמי, ש... בסוף אנחנו, יש לנו אפשרות לבחור מחדש. זאת אומרת, אחרי שעוברים תהליך כזה, כמו שאת מתארת, גם אם מחליטים להישאר בארגון ובתפקיד שלי, אז אני כבר מגיעה מתוך מקום של בחירה. ולא מתוך מקום של, כאילו לפעמים אנשים מגיעים כאילו, בדיוק כזה שהראש, ממש מנסים להרים את הראש מעל פני המים כדי לקחת אוויר, ופתאום הם מבינים את המקום שלהם. זאת אומרת, הם מגיעים, מבינים שהם נמצאים במקום שהם אוהבים. יש להם כאילו כמו איזו התאהבות לפעמים מחודשת. כן. לא בזה שהתפקיד זה הדבר הכי מדהים עכשיו, זה לא נצבע בוורוד פתאום, אבל כן הקונסטלציה פתאום נראית אחרת, וזה מגיע ממש מתוך מקום הרבה יותר פנימי, ואני כן יכולה להגיד אבל שהתהליך הוא חלק מהעניין, זאת אומרת, זה מאוד חשוב לעבור את התהליך הזה, ואני רואה פשוט מה קורה לאנשים, ואנחנו נשמע עכשיו שיר, ממחר, כי הרבה פעמים אנשים מחכים למחר, ואולי כדאי כבר מהיום.
ממחר מבטיח לך אפסיק לשן ממחר תראי תראי אפסיק לשקר רק עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה ממחר ממחר מבטיח לך ביחד נראה רק עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה ממחר
שנכנס לי
לך אפסיק לעשן ממחר תראי תראי אפסיק לשקר
אז ככה, דיברנו באמת על, על כך שאנחנו צריכים לבחון לפני שאנחנו עושים איזשהו שינוי, וזה לא תמיד דווקא דווקא הימנעות. לפעמים זה אולי הדבר הנכון עבורנו, אבל כששאלתי שאלה בקרב הקהילה שככה אני מלווה, של העוף גבוה, מה הנושא הכי חם? נתתי איזה 10 נושאים, זה פשוט היה חד משמעי שביקשו לדעת איך עושים שינוי בקריירה. קודם כל זה גרם לי לחשוב, מה אנשים... כאילו לא, אנשים עושים קריירה משמעותית, ובכל זאת רוצים לדעת איך עושים שינוי בקריירה, זה גרם לי לשאול את השאלה הזאת, אבל מצד שני, גם כן הייתי רוצה ככה לתת להם איזשהו מענה. מה אנחנו עושים כשזה, אנחנו מתחילים להתקל בתחושה הזאת, של אני כבר לא מרוצה ממה שקורה לי כרגע, והאם אני בכלל רוצה לבחון, ואם אני מחליטה שכן, אז איך?
כן. אז דיברנו קודם כל לחפש את מה אני רוצה, מה אני רוצה אחרת, זה דבר אחד, והרבה פעמים אני רוצה להציע, לא רק להגיד אני רוצה, נגיד, לעזור לאנשים, או החלק שאני הכי אוהבת בעבודה זה לעזור לאנשים, ולהגיד, אוקיי, אז אני הולכת ללמוד מקצוע טיפולי, או קואוצ'ינג, או משהו כזה, לראות אם אני יכולה גם בתוך המסגרת הקיימת להגדיל את ההשפעה שלי בעבודה אל מול אנשים. אבל בהנחה שאני יודעת מה כן, כי אנשים, בדרך כלל, אם מישהו לא יודע מה הוא רוצה, או מה התשוקה, ולפעמים זה חלום שהיה, שמשהו שרציתי ללמוד ולא יצא, או שבגלל שהייתה הזדמנות והלכתי עם משהו שזה היה ליד. אני פעם קראתי מחקר שאמר ש-75% מהאנשים הבוגרים הגיעו למה שהם עוסקים בו, במקרה, זאת אומרת שזה מאוד נדיר שאדם יש לו איזו תוכנית חיים של להגיד זה מה שאני רוצה לעשות ובזה אני רוצה לעבוד. טריינת את ליאת יקיר, אז אולי שמעת מנה גם על הסיפור שכאילו הכי הגיעה מהמעבדה להדרכה ומהדרכה להרצאות. אז היא לא שינתה מקצוע, היא עדיין ביולוגית, אבל היא היום משתמשת בביולוגיה כדי לתת ידע לקהל הרחב שעוזר לו לחיות את חיה בצורה טובה יותר. אז זה לא תמיד חייבים להחליף מקצוע, אבל אם נניח שאני, זה חשוב לדעת מה אני לא רוצה יותר, זה חשוב מה אני כן רוצה, זה חשוב לדעת אם אני מכירה את עצמי כאדם שמרוצה כשמשיג את מה שאני רוצה, כי מי שלא מרוצה באופן כללי וגורף, ימצא את עצמו לא מרוצה גם בדבר הבא, כאילו זה גם זה אולי משהו שהייתי עובדת עליו, ואם אני מכירה את עצמי שאני כן מרוצה, אז הייתי מתחילה בהכשרה. זה המקום שבו אני, כדי לקבל, דיברנו על ביטחון, כאילו, זה ברור שאין לי ביטחון במשהו שאני חדשה בו, שאני לא מספיק יודעת. אז כאן נכנס הנושא של גם של הכשרה וגם של מנטורינג, זאת אומרת, גם אני משקיעה בהכנה שלי, כמו שלמדת תואר או מקצוע במשך שנים, אז אפשר לעשות את זה בצורה יותר מועצת, בגלל, בזכות ה... ניסיון חיים, שעות טיסה בעבודה, וגם הרבה פעמים, זה משהו שאני גם פוגשת המון, שזה אנשים שעובדים באיזשהו תפקיד, שהם מאוד, כבר לא רוצים אותו, שכרגע חבר שהוא באמת מנהל רכש אגדי, אבל הוא לא רוצה לראות יותר את ה... לא רוצה להיות מנהל רכש, במיוחד כי פגש את זה עוד ועוד בחברות שהם מוסיפים על התפקיד הזה כל כך הרבה דברים לא קשורים, שקשורים ללוגיסטיקה וכן הלאה, והיום מתוך הידע העצום שיש לו בתחום הזה, הוא רוצה לייעץ לחברות איך לשכלל את הרכש. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבור צד, כאילו, עם אותה הכשרה, עם אותו ידע, עם אני, משהו שאת עושה. כאילו, דיברת על זה קודם, שהיית מנהלת בחירה בתעשייה במיוחד בנושא של פרמה. ולכן היום הכי קל לה, זה לאמן נשים בחירות שעובדות בפרמה, כי את מכירה את זה, אז בעצם את לא עשית שינוי כל כך גדול, או אפשר להגיד, את עשית שינוי מאוד גדול, אבל אפשר להגיד שההכשרה עצמה, או הידע שיש לך על התפקיד, מאפשר לך כבר להיות בנקודת פתיחה מאוד טובה לשינוי הבא. אז זה גם משהו שהרבה פעמים מאוד עוזר, לחצות את הקווים. יש יועץ פיננסי שהוא היה מנהל סניף של בנק, אז הוא אומר, זה מנהל הבנק שחצה את הקווים, עכשיו עוזר כן. לאנשים להתנהל מול בנקים.
בדיוק.
אז לחצות את הקווים זה משהו שמאוד עוזר, אבל הייתי מתחילה מאוד מאוד בנושא של הכשרה, וכאן גם הכשרה טובה, לא להתפתות, יש היום כל כך הרבה משפיענים שיודעים לשווק כל כך יפה את הקורסים, וזה נשמע כל כך טוב באופן שהם משווקים אותם, אבל אין שם השכלה ובסיס והכשרה, אז לחפש את המוסדות הוותיקים, את באמת את המקום ש
לא נותן אינסטנט.
בסיס, שהמוסד הוא לא משהו שאני מתביישת קצת אפילו להגיד איפה למדתי, אלא מבוגרת של
זה מאוד משמעותי. אני חושבת שזה גם נותן המון, זאת אומרת, מה שאת מציעה, שזה באמת הכשרה, אני יכולה להגיד שלמשל אני, תוך כדי שעבדתי, כבר עשיתי את ההכשרה. לפחות כמה הכשרות. ואז זה גם נותן איזשהו פתח. דבר ראשון, זה נותן עניין בחיים ועוד מקור משמעות. כמו שאמרת, במקום ללכת לעוד תחביב, אז הלכתי לסוג של הכשרה, וזה פתח לי עולמות מדהימים.
לימודים זה אחד מעשרת הדברים המרכזיים בתחושה של חוויה של התפתחות ווולנס.
וגם אחד הדברים שבאמת, ככה זה גם אפשר לי, תוך כדי, כמו שאמרת, לקחת את הניסיון שלי, כי אחת החששות שלי, שגרמו לי לפחות להימנעות במשך כמה זמן עד שהחלטתי לעשות את התהליך הזה, זה להגיד, מה, עשיתי את כל השנים האלה, עכשיו נזרוק אותם לפח, ולקח לי זמן לעשות היפוך מחשבתי, ומה שנקרא לפרוץ את הפרדיגמה הזאת, שאני יכולה לקחת את הניסיון שלי ולהפך. היום להעצים אותו, ולקחת אותו ולעשות ממנו משהו. עכשיו, זה באמת אחד הדברים שככה אני מנסה בחדר הייעוץ לשבת ולהראות למי שבאמת רוצה לעשות שינוי. אני כן יכולה להגיד שבנושא התשוקה, כשבן אדם נמצא כזה מתחת למים ולא, ומרים את הראש כדי לנשום, עוד קשה לו למצוא את התשוקה. וכאן אני כן חושבת שמה שאת הצעת בהתחלה זה החשיבה הזאת של מה טעים לי, אפילו כזה, או מה אהבתי לעשות בילדות, או מה אני אוהב לעשות בלי שאני מרגיש, בלי להסתכל בפלאפון ושהזמן עובר, זה כבר הפתח הראשון למחשבה ראשונית מה אני יכולה לעשות, כי אני באמת עד היום מאמינה במשפט מכל הלב, שכשאנחנו עוסקים במה שאנחנו אוהבים, אנחנו לא עובדים אפילו יום אחד בחיינו. אני מאוד מאמינה בזה, זה לא קלישאה, זה משפט אמיתי. וזה באמת מתחיל בכך שאנחנו מוצאים מה אנחנו עושים, ואז מתחיל מה יגידו עליי. ושם זה עוד איזשהו מקום של הימנעות. זאת אומרת, אני חושבת שזה עוד מקום שאנשים נורא חוששים. מה יגידו עליהם המשפחה, החברים, בעבודה, פתאום הם עושים שינוי כזה משמעותי. הם צריכים להתמודד לא רק עם עצמם, אלא גם עם הסביבה.
כן. זה ברור. אנחנו מאוד עסוקים בתחושת הערך שלנו, וזאת עבודה, לעבוד על ה... הייתי מעמידה, אני בהכשרתי פסיכודרמטיסטית, אז הייתי למשל מעמידה מישהו שאומר, אוקיי, אז מה אתה אומר על מישהי שנשארת בעבודה, בגלל שחוששת של מה יגידו? אז פתאום מה יגידו משנה את הכל.
נכון, כלי מצוין.
כן, למשל. זה עניין של עדיפות, כאילו כל עוד אני אהיה מנוהלת על ידי דברים שהם לא המהות, כאילו של מי אני, מה חשוב לי, מה אני רוצה, מה הערכים שלי, אז אני ארדוף אחרי עצמים נוצצים, כמו דעת קהל או משהו כזה. Okay, אני חושבת שפה יש, אני הייתי קודם כל מפרידה בין מה יגידו לבין מה קורה בבית והתמיכה והיכולת להכיל, כי מישהי בוחרת להפסיק משרה שיש כמשכורת קבועה, אז לא בטוח שתקבל את התמיכה שהיא מצפה לה, צריך איזושהי התארגנות, אז מה שיקרה במשפחה והתאום ציפיות צריך להיות חשוב, אבל כמו שאמרת, כאילו, את מתארת מקרים שהגיעו לאימון, וזה סימן מאוד טוב, כי מישהי שלוקחת מאמנת, היא מישהי שאומרת, אני צריכה ליווי, תומך ומעצים, בתהליך שאני כבר יודעת שאני רוצה לעשות. והיות ולא עשיתי אותו לבד עד עכשיו, אז אני צריכה מישהו לידי שמזכיר לי, אני קוראת לה מאמן שומר החזון, כאילו זה vision keeper, שמזכיר לי שאני, זה מה שאני רוצה לעשות, ואנחנו נתמודד ונתגבר על המכשולים האובייקטיביים והסובייקטיביים בדרך כדי להגיע לזה.
אני חושבת שזה ממש מחבר אותנו גם לתחילת הפרק, ככה שאמרת שאנשים שכן מגיעים לאימון, זה כבר אנשים שעשו איזשהו תהליך עם עצמם. אני חושבת שזה אחד הדברים שקשה לאנשים לעשות. לעבור קודם כל תהליך של, אני רוצה לקחת מישהו שיעזור לי, אחר כך יש להם תהליך של מי? מי הבן אדם הזה? ואז לאחר מכן, הם כבר עברו איזושהי כברה דרך, כלומר, הם כבר מוכנים להתמסר באיזושהי צורה לתוך תהליך כזה. ואז זה כבר מראה שהם יצאו מהאזור של, אפשר לקרוא לזה אזור הנוחות הראשוני, אם אפשר לקרוא לזה כך. אני כן רוצה ככה, בכמה דקות האחרונות שנשארו לנו, לדבר על נושא של עידוד, שזה משהו שהוא מאוד מודגש באימון ובאדלר בפרט. אני ככה מאוד הרגשתי, וגם הייתי אצלך בסשן של עידוד. אז ככה, לשמוע ממך לסיכום, איך את רואה את זה?
אז אמרנו קודם שבעצם הפחד מכישלון, או הפחד מאובדן ערך, גורם לאובדן אומץ. ואובדן אומץ גורם לנו לחיות בזהירות יתר. ולכן הפרקטיקה שמשיבה את האומץ, שמחזירה את האומץ, היא העידוד, encouragement, זה להחזיר את האומץ. ולכן זו הפרקטיקה החשובה ביותר לכל אדם שמלווה מישהו אחר, זה מתחיל בהורות ועד לניהול, הדרכה, טיפול, אימון או כל פרקטיקה אחרת. וזו פרקטיקה משותפת לכל מקצועות העזרה, שזה העידוד. וזו אמנות בפני עצמה, זה נושא הספר הבא שלי, שהוא כבר כתוב וערוך, אך איכשהו
הוצאה
תוציא אותו במרץ, 26, כדי שאתם שומעים את זה איפשהו ב-28, זה כבר קרה. אז זה ספר שכולו על עידוד, כולו על אומץ, על החשיבות של האומץ ועל עידוד. ואגב, עוד טיפ מאוד חשוב לאנשים שרוצים לעשות שינוי, זה להתקרב גם למקורות השראה, וגם לאנשים שמעודדים אותם. לא מעודדים בקטע של את יכולה, את מהממת, את מדהימה, אלא שממש המסר שהם נותנים, מחזיר אותנו לחיבור לכוחות שלנו, ליכולות שלנו, וגם לא פחות חשוב, לחשיבות של לקחת צ'אנס, גם כשהצלחה לא מובטחת. כי בסופו של דבר אנחנו נרצה לראות את עצמנו במקום, לא רק שגם אם לא הצלחנו, לפחות ניסינו.
וואו, תודה רבה, דוקטור אנבלה שקד. קודם כל שהגעת, וממש תודה על כל המסרים שקיבלנו כאן, הנפלאים. אני ממשיכה כמובן לעקוב בתשוקה גדולה אחרי העשייה שלך. אז אנחנו ככה בסיום הפרק, כמו שאנחנו מבינים, החיים האמיתיים מתחילים, כשאנחנו דווקא כן יוצאים מאזור הנוחות שלנו, ואנחנו כן אקטיביים לכיוון הזה. וכל עוד נשאר במה שבטוח ומוכר, אז אנחנו באמת מוגנים, אבל אם אנחנו נחליט לצאת החוצה ולבחן מה התשוקה שלנו, אנחנו נמצא יותר משמעות. אפילו אם נחליט להישאר גם באותו מקום, זה יהיה מתוך מקום של בחירה. וחשוב שנמצא את האנשים שמעודדים אותנו, שנמצאים איתנו. ואנחנו צריכים גם לדעת שהרבה פעמים אנחנו צריך לשלם מחיר, ולהבין אם אנחנו מעוניינים לשלם את המחיר הזה. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו איפה הוא היום, והאם הוא רוצה להיות במקום הזה, ואם הוא רוצה לעשות איזשהו שינוי, מה התהליך שהוא צריך לעשות. וכן, לקפוץ גבוה, לעוף גבוה, כדי לקפוץ למים. אז אני מזמינה אתכם ככה לשתף את הפרק הזה, וגם עם אחרים שיכולים לקבל ערך מהפרק, ונתראה בפעם הבאה. תודה רבה.
יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו. כן, הוא בן 30,
יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעורה. אמא באה ואומרת, תשתה משהו חם, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על ארון הספרים הישנים, סיפורים שליוו את חייו. ההורינה ואני חייה לי בתחבושת, בטרם תשכיביני לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. כן, הוא בן 30, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אמא באה ואומרת, בוא קצת לסלון, הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על מדף תקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. ההרינה ואני חייה לי בתחבושת, בטרם תשכיביני לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי, אני קורא בשמך לביתי. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הורה. כן, הוא בן 30, יש לו חום גבוה, הוא חוזר אל חדר נעורה. כשאמא באה ואומרת, יש לך מכתב, הניצוץ חוזר לפתע אלינה. ומריח באוויר את הגשם מתקרב, ומביא את אהבת חיה. בטרם תשכיביני לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך זמן